שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל חברת אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא נקבת השילוח והכתובת שנמצאה בתוך הנקבה. נקבת השילוח נחפרה בערב בשנת 700 לפני הספירה כדי להעביר את מי הגיחון ממקום חשוף מחוץ לחומות העיר ירושלים למקום מוגן במסגרת ההכנות של המלך חזקיהו לבואם של חיילי סנחריב והאשורי. וכך זה נכתב בתנ"ך, ציטוט: ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו, ואשר עשה את הבריכה ואת התעלה, ויבא את המים העירה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, סוף ציטוט, מלכים ב' כף כף. ציטוט נוסף: והוא יחזקיהו סתם את מוצא ממי גיחון העליון, וישרם למטה מערב על העיר דוד, ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו. סוף ציטוט, דברי הימים ב' למד ב' למד. ציטוט נוסף: ויר יחזקיהו כיווה סנחריב ופניו למלחמה על ירושלים, ויבעט עם שריו וגיבוריו לסתום את מימי העיינות אשר מחוץ לעיר ויעזרו. ויקבצו עם רב, ויסתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ, למור, למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים. סוף ציטוט, דברי הימים ב' למד ב' ב' עד ד'. גם בדיקות אפיגרפיות של כתובת הנקבה ובדיקות התאמת הכלים בהם חצבו לתקופת חזקיהו, וגם בדיקות כימיות מאשרות לפי דעת רוב החוקרים שהנקבה נחצבה בסבירות גבוהה מאוד בתקופתו של חזקיהו. אורכה של הנקבה 533 מטר, רוחבה 70 עד 80 סנטימטר וגובהה ממטר ועשרה עד 5 מטרים. המים זורמים בגרביטציה כאשר הפרש הגבהים בין המוצא ליד 33 סנטימטר. האב לואיג איגוונסן, שחקר את הנקבה באופן יסודי, שיער כי המבצע ארך כ-250 יום. את המבצע ביצעו שתי קבוצות שחפרו זו מול זו. אפשר לראות זאת בצורת החציבה, כאשר הגרזן בידי החוצבים ביצע מין תנועה קשתית, ולכן כיווני הקשתות של שתי קבוצות החוצבים מנוגדים. גם כתובת הנקבה מאששת את הטענה הזאת. בנקבה אין פירים לעברור ולהוצאה על פסולת, ולא ברור בדיוק איך התגברו על הבעיות האלה. כתובת השילוח התגלתה בשנת 1880, ובקשר למגלה ישנם שתי ורסיות. אחד, התגלתה על ידי קונרד שיק, שכתב, ציטוט: בשעה שאחד מתלמידיי, ככל הנראה מן המיסיון שבו היה מועסק, ירד אל תוך החלק הדרומי של המנהרה שליד בריכת השילוח, ומעד בירידתו על שברי סלע ונפל המים. מששב ועמד, גילה סימנים דמויי אותיות על דופן הסלע. יצאתי למקום עם הכלים הדרושים כדי לבדוק את התגלית. מצויה שם כתובת בתוך משטח של 8 או 10 שורות, ועד כמה שיכולתי לשפוט, האותיות הן פיניקיות. סוף ציטוט. גרסה נוספת היא של ברטה ספפורד, בת המושבה האמריקאית, שמספרת שהמגלה הוא תלמיד במושבה, בן 16, בשם ג'ייקוב אליהו, בן למשפחת יהודים מומרים, שברח עם חברו מהלימודים ויצאו לחקור את הנקבה. השניים נכנסו עם נרות בשני צוות הנקבה, וכאשר קבעו הנרות גיששו את דרכם החוצה, ותוך כדי מישוש מצא ג'ייקוב את הכתובת. הכתובת נמצאה סמוך למוצא והיא כתובה בכתב עברי עתיק, ויש בה חוסרים שנובעים בעיקר בניסיון לגנוב את הכתובת לאחר גילויה. בסופו של דבר הכתובת נעקרה ממקומה ונמצאת היום במוזיאון של איסטנבול. היא שוחזרה לפי העתק שעשה קונרד שיק לפני שחיבלו בה. וזה לשונה, הנקבע, וזה היה הדבר הנקבע. בעוד מניפים החוצבים את הגרזן, איש אל רעו, ובעוד שלוש אמות להינקב, נשמע כל איש קורא אל רעו, כי הייתה זדה בצר מימין ומשמאל, וביום הנקבע, היכו החוצבים איש לקראת רעו, גרזן על גרזן, וילכו המים מן המוצא אל הבריכה, במאתיים ואלף אמה, ומאת אמה היה גובה הצר על ראש החוצבים. לפי הכתובת מדובר בשתי קבוצות של חוצבים שעבדו זו לקראת זו, וכאשר היו סמוכות זו לזו, שלוש אמות, שמעו האחת את השנייה וחתרו למפגש לפי הקולות ששמעו. כאשר נפגשו, המים החלו לזרום מן הנביעה עד לבריכה. אורך הנקבע 1200 אמה, ועומקה המקסימלי מתחת לפני הקרקע 100 אמה. הרבה שאלות נשאלו לגבי השיטות הטכניות שבעזרתם נחצבה הנקבע. הנקבע מפותלת, דבר שמעריך את התוואי שלה. ניתנו לזה כמה הסברים, ולפניכם חלק מהם. 1. טעויות בחישובים. 2. החוקר הצרפתי שאג לרמון גנו אמר שהפיתול הדרומי נועד לעקוף את קברי בית דוד שהיו שם. לדעתו, הפיתול הצפוני נועד למצוא מקור מים נוסף. 3. רעיון נוסף היה שהחציבה נעשתה בפיתולים כי חפרו במקום שהסלע היה רך יותר. 4. החציבה נעשתה לאורך סדק שזרמו בו המים. בכתובת השילוח נכתבה המילה הלא ברורה זדה, ולפי רעיון זה זדה היא סדק. 5. רעיון נוסף הוא שהחציבה בפיתולים נועדה לוודא את הפגישה בין קבוצות החוצבים, והמילה זדה באה מהמילה זדון, בכוונה. כלומר, החציבה בפיתולים נעשתה בכוונה ולא בטעות. בתקופת בית ראשון, שם המעיין שמופיע היה גיחון, והראשון שמשתמש בשם שילוח הוא ישעיהו, ציטוט, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט ומסוס את רצין ובן רמליהו. סוף ציטוט, ישעיהו ח' ו'. בתקופת בית שני, שם המעיין היה שילוח, וכנראה שאנשי ירושלים הכירו רק את הנביאה שבסוף הנקבע שנשפכה לבריכת השילוח. ואם הכירו גם את המוצא המקורי של הגיחון, הרי התייחסו אליו כמעין מעיין נפרד, ולכן היו גם מעיין השילוח וגם מעיין הגיחון. בכל אופן, אין ספק שבשלהי בית שני הכירו את הגיחון, שכן נמצאה שם קשת רומית וגם עדויות להימצאות מקווה במקום. בתקופות הרומיות ביזנטית, וכנראה הנקבע לא הייתה ידועה, והקיסרית תאודוקיה בנתה כנסייה על בריכת השילוח שהוקמה קרוב יותר למוצא המים. שרידים של הכנסייה אפשר לראות בדמות חלקי עמודים במוצא הנקבע. הכנסייה נבנתה במקום זה לפי הסיפור מן הברית החדשה, שכאן ריפא ישו את העיוור בעזרת טין בבריכת השילוח. בתקופה הממלוקית התגלה במקום הנביאה של הגיחון, והותקנו מדרגות אליו, מדרגות שקיימות גם כיום. יש ידיעות על נושאים שביקרו בנקבע החל מתחילת המאה ה-17. למשל, ב-1817 נכנס לנקבע כומר קתולי בשם דמזיר, וכך מתאר זאת מקור אחר, ציטוט. הוא נכנס לנקבע שעה שחלה הפסקה בזרימת המים, והוא עבר בה תוך אלף סכנות עד שיצא בצד השני. כשראו בני המקום מישהו יוצא לפתע מהמערה, והוא כולו רטוב ומכוסה קורי עכביש, חשבו לרוח רעה האחראית להפסקת זרימתם של מי המעיין. לאחר שנרגעו מתדהמתם, תפסו את דמזיר המסכן, והתחילו להקות בו באבנים ובמקלות. למזלו, התחילו שוב המים לזרום, ובאותו רגע הוא ניצל. סוף ציטוט מתוך מסע אל תוך הנקבע שנתן שום. המחקר המדעי המודרני של הנקבע החל בשנת 1838 על ידי האמריקאי אדוארד רובינזון. הערבים המקומיים דיווחו על שני מעיינות, והוא למעשה הבחין שמדובר במעיין אחד. אחריו באו החוקרים טיטוס טובלר, שארל קלרמון גנו וצ'ארלס וורן. בתחילת המאה ה-20 נחקרה הנקבע על ידי האב לואי ונסן ומשלחת פארקר, שלצורך הבדיקה היטו את המים ויבשו את הנקבע. בימי שלטון ירדן במזרח ירושלים חקרה את הנקבע הארכיאולוגית קטלין קניון, ולאחר מלחמת ששת הימים היא נבדקה שוב בידי ארכיאולוגים ישראלים שונים, בהם דוד אוסישקין, יגאל שילה והגיאולוג דן גיל. בשנים האחרונות חוקרים את הנקבע ואת עיר דוד בכללה רוני רייך ואלי שוקרון.